פרק מ"ג בעמוד קע"ז בעמודה השמאלית, נכון? אני לא טועה. והתבהר לך כעניין המשיח, שיהיה העולם בשלמות. כן, ככה מורים הלשונות של חז"ל, של המדרשים, של הפסוקים, שעניינו של המשיח זה שיש עולם שלם. מה זאת אומרת שלם? בלשון של המהר"ל, שלם הכוונה שיוצא לגמרי אל הפועל. שיוצא מן הכוח אל הפועל. זה נקרא עולם שלם. והתבהר לך כעניין המשיח שיהיה העולם בשלמות. הוא בפרק חלק. עכשיו הוא מביא לנו עוד מקור, בדף צדיק ח' עמוד ב', אני חושב. למרות שהוא לא מציין פה, כלומר, המדפיס לא ציין באיזה מקום זה בפרק חלק, אבל נדמה לי שזה בצדיק ח' עמוד ב'. אמר רב, לא יברא על מה, אלא לדוד. ושמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשיח. עד כאן. כן, המחלוקת פה ברורה. והשאלה, איך להבין את המחלוקת הזאת? זו שקראנו לפני שבועיים, מה, איזה מין שאלה זו? זו שקראנו עכשיו, לא?
עכשיו בשתי שורות האלו יש מחלוקת. ובפרק חלק גם הרב לא עברה על מה?
לא עברה על מה אלא לדוד, ושמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשיח.
אה, שהעולם נברא בשביל דוד, מי נברא עולם?
לכאורה זה מחלוקת. כלומר, אם רב אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל דוד, ושמואל אמר שלא נברא אלא בשביל משה, ורבי יוחנן אמר שלא נברא אלא בשביל המשיח, אני קורא לזה מחלוקת, האם אני טועה? לא. דוד חי לפני 3,000 שנה, והמשיח, אנחנו מקווה שהוא כבר הגיע, אבל... האם, נגיד, יצחק בן אברהם הוא אברהם? לא יודעים את השאלות האלה. טוב, וביאור מחלוקתם. לא שאני בדווקא רוצה להיות קשה, אבל כששואלים שאלות, צריך שהם יהיו רבע היגיון, לא? טוב, וביאור מחלוקתם. אז יש מכן מחלוקת בין רב שמואל ורבי יוחנן, בשביל מי נברא העולם? אם בשביל דוד, או בשביל משה, או בשביל המשיח. וביאור מחלוקתם. אגב, מעניין מאוד, ההבדל בין דוד למשה הוא הבדל מאוד בולט. דוד הוא, התפקיד שלו, המקצוע שלו העיקרי היה מלך. נכון? הוא המלך. באופן נספח לעובדה שהוא המלך, הוא גם היה תלמיד חכם. משה, לעומת זה, הוא בעיקרו תלמיד חכם. נספח לזה, הוא גם היה מלך. כן? כלומר, זה שני דגשים. אז אם דוד הוא אישיות לאומית, ומשה הוא אישיות דתית, מה זה רומז לעניין המשיח, שהוא האפשרות השלישית? שהוא שניהם. שהוא שניהם. וביאור מחלוקתם. כי התחלת הדבר... יש לו צד בחינה, שהוא עיקר הדבר במה שהוא התחלה, ואחר ההתחלה נמשך הכל, ויש בחינה שאמצע הדבר הוא עיקר הדבר, במה שעיקר הדבר הוא גוף הדבר, והוא האמצע, לא ההתחלה והסוף. והבחינה השלישית, סוף הדבר, ששם השלמת הדבר, ראוי שיהיה עיקר כאשר נשלם. אם כן, תמיד יש לנו שלושה אופני הסתכלות. לראות את העיקר בהתחלה, או באמצע, או בסוף. מי שאומר שהעיקר זה ההתחלה, בגלל שהכל נמשך אחרי ההתחלה, כלומר ההתחלה זה ההתחלה של הכל. מי שאומר שהעיקר זה האמצע, בגלל שהאמצע הוא גוף הדבר. מי שאומר הסוף, כי הסוף זה השלמת הדבר. אז מכל צד ראוי לראות את העיקר. ולדעת רב, לא נברא העולם רק למשה, מפני שאז היה התחלת ישראל שם עיקר העולם, ולא היה לישראל מציאות עד משה, ומשה הוא צורת ישראל כמו שהתבהר בחיבור גבורות השם. ולפיכך סביר עלה שלא נברא העולם אלא למשה שהוא עיקר, מפני שהוא ההתחלה, ואחר התחלה יימשך הכל. ולשמואל לא יברא על מה אלא לדוד, מפני שהעיקר הוא גוף הדבר, וכאשר היה דוד מלך על ישראל, היו ישראל במעלתם היותר עליונה. וזה ראוי שיהיה עיקר, כאשר היו ישראל במעלתם העליונה. מולדת רבי יוחנן. כלומר, בימי משה לא היינו במדרגה הכי גבוהה לפי זה. לפי התפיסה הזאת, בימי משה היינו רק בחיתולים. היינו אמנם במחיצתו של אדם גדול, הגדול שבגדולים, משה רבנו, אבל האומה הייתה במדרגה שפלה. זו אמנם מחלוקת בין התנאים עצמם, ראינו במסכת סנהדרין, מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר, לגבי דור המדבר, האם הם היו אנשים במעלה עליונה או במעלה שפלה. אבל כאן לפי השיטה הזאת, יוצא שהעיקר היה בימי דוד. ולדעת רבי יוחנן, לא נברא העולם אלא למשיח, מפני שאז יהיה העולם בשלמותו האחרון, שלא נמצא בעולם חיסרון, רק הכל בשלמות. וראוי לדבר זה, דבר שהוא עיקר, שכל דבר נמצא בשביל שלמותו, כי זהו צורתו, כמו שדבר למעלה, שעניין למשיח, זאת ההשלמה. הערה קטנה יוצא שדוד הוא באמצע. נכון? באמת או לא? דוד הוא באמצע. זה מזכיר איגרת שכתב אחד מתלמידי הגאון מווילנה שהיה בלונדון לתלמיד אחר של הגאון מווילנה שהיה בירושלים. במעריקה בשנת 1840 שניים מתלמידי הגאון מווילנה התנצרו. התנצרו. מדוע הם התנצרו? כי הם ראו שהמשיח לא בא בשנת 1840. והם חשבו, על פי הזוהר, יש זוהר בפרשת נוח, שממנו משתמע שבשנת תברש, היא 1840, צריך המשיח להגיע. אומנם הם לא הבינו נכון את דברי הזוהר, כי הזוהר לא בדיוק מתכוון לזה, אבל הדבר הזה גרם למשבר גדול אצלם, ואז הם עזבו את היהדות ופנו אל הנצרות. היה תלמיד אחר של הגאון מווילנה בלונדון ששלח מכתב לאחד משני התלמידים האלה שהתנצרו. והוא אומר לו, אינני מבין מה הלחץ שלך. הלא יש לנו מסורת מרבותינו, הוא מתכוון לגאון מווילנה, שאותו זמן שעבר מאדם הראשון עד דוד המלך, הוא הזמן שצריך לעבור מדוד המלך עד הגאולה, עד ימות המשיח. והנה, הזמן הזה תרם עבר, אז למה נלחצת? ככה אומר. כי אומר, אדם, זה ראשי תיבות של אדם, דוד, משיח. אז יוצא שדוד נולד בדיוק באמצע בין האדם לבין המשיח. אז לא היית צריך להילחץ כל כך, אמר לו. בסדר?
איזה שנה זה יוצא?
זה יוצא תשח. מה חשבת?
מה, זה בן גוריון?
לפי זה יוצא שבן גוריון מילא את התפקיד המשיחי, כן, בוודאי. כלומר, לא אמרתי שהוא משיח בן דוד, אבל אני אומר שהרעיון הזה של להביא גאולה לעם ישראל, זה יצא אל הפועל בשנת ה-אלפים תשח, עובדה שיצאנו אז מהגלות וחזרנו לעצמאותינו. אז זה בדיוק מה שאמר הגאון מווילנה. אותו זמן מאדם ועד דוד, מדוד ועד הגאולה. אז מה הלחץ? הרשתיבות
של אדם זה מה?
אדם? דוד, משיח. כן. דוד מלך בשנת 5,708 לחלק לשתיים. ועוד 40. ועוד 30. כי הוא נולד הרי 30 שנה לפני שהוא מלך. כי הוא מלך בגיל 30. אז יוצא שאתה צריך לעשות 5,708 לחלק 2 ולהוסיף 30, זה שנת מלכותו של דוד. בסדר? טוב. כן. זה יוצא 2,900 ומשהו.
אני משתמש בנקודה של תשכ"ז.
אתה שואל, שלפעמים אני משתמש בתשכ"ח בתור הגאולה ולפעמים בתשכ"ז בתור הגאולה. תשובה. תמיד, 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 אני מדבר על תשנ"ח בתור תאריך הגאולה. תשנ"ז זה הזמן של הידיעה כלפי הגויים. עד תפשין כבזיין, הגויים לא ידעו שאנחנו מהווים משהו מיוחד. מתפשין כבזיין ואילך, התחלנו לקדש את שמו לעיני כל אפסי הארץ. בסדר, אבל נשמות שנולדות זה לא גאולה. גאולה זה תפשין ח'. מה שאמרתי, הנשמות הנולדות אחרי המלחמת ששת הימים, זה בגלל שכתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה, כלומר, מחצב הנשמות, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה, שזה מלחמת ששת הימים. ברור? טוב, אפשר מכאן ואילך, הרי אנחנו צועדים לעבר פרק מם דלת. יש. אה? עבר הירדן. לא, לא. זה פרק מם דלת. אנחנו במכן בפרק מם דלת. בספר נצח ישראל. הנושא של הפרק הוא הקץ. הקץ. מעניין, מעוניינים לדעת את הקץ? אומר המהר"ל, אי אפשר לדעת את הקץ. השאלה היא למה אי אפשר לדעת את הקץ? גם אם תחשב, זה לא ילך. והשאלה היא, למה? אומר המהר"ל, משום שהקץ הוא לא שייך לסדר העולם הזה. וכל האמצעים שיש לך לחשב, זה בהסתמך על נתונים של העולם הזה. ולכן, כל חשבון שלא תעשה, יתחמק, יתמסמס לך מן הידיים. למרות שהרבה הרבה חישובים נעשו על ידי גדולי ישראל במהלך הדורות. וכל פעם זה יתפשל. חוץ מאחד. מה? הגאון מווילנה. הוא חישב נכון, אבל כל השאר זה יתפשל. האם הם לא ידעו? לא, הם לא ידעו. אתה יודע, רבנו סעדיה גאון חישב את הקץ. ובספר אמונות ודעות יש חשבון של הקץ. והחשבון הזה עבר. הרמב״ם כותב באיגרת תימן, אסור לחשב את הקץ. ומה שרבנו סעדיה חישב, זה לא, הוא התכוון לשם שמיים, כדי לעודד את העם. שידעו שהרי רואים שהגלות ארוכה. אז אל תדאג, זה עוד לא הגיע, הנה עוד מעט. כן, זה כדי לעודד. אבל באמת אסור לעשות את זה. אומר הרמב״ם, אבל אני לא אחשב את הקץ, אבל אני אגיד לך מתי תתחדש הנבואה. ואז הוא נותן גם כן תאריך, וזה גם כן עבר. כן, יש פה שאלה של יעקב. Even if they were disappointed from Judaism, why did they turn to Christianity? They were smart people, and it's easy to see the mistakes of Christianity. יעקב. יפה. שאלה יפה מאוד. Même s'ils ont été déçus par le judaïsme, pourquoi se sont-ils tournés vers le christianisme? Ils étaient des personnes intelligentes, et donc il est facile pour eux de considérer les erreurs du christianisme, Yaakov. Non, c'est pas vrai. Mais il était pas caché à train. Ah, il faut que je traduise l'hébreu, c'est bien. C'est bon. גם אם הם התאכזבו מן היהדות, למה הם פנו אל הנצרות? הם היו אנשים חכמים, וקל לראות את הטעויות של הנצרות, שואל יעקב. אוקיי? אתה יודע, יש... אצל החסידים, יש בדיחה לא יפה על הליטווקים. אומרים שכל ליטווק יש לו צלב בתוך הלב. ואתה רוצה הוכחה? תפתח, תראה. מה?
אלא
בראש.
בשלב
בראש. כן? ככה אומרים, כן. טוב, בסדר.
הציילם קופ.
הציילם קופ. כן. ציילם זה השתי בערב, כן.
קופ זה
ראש. הציילם קופ. לא, זה... אנחנו... כן, אבל טוב, עכשיו צריך להיכנס לעומק של הדברים. היה בירושלים, באותה שנה, יהודי שכתב מאמר בעיתון כדי להסביר למה הם התנצרו דווקא. וזה באמת עונה לשאלה של יעקב. הוא אומר שהדבר הזה היה צפוי מראש. כי הרי כתוב במעשה העגל, וירא העם כי בושש משה לבוא, כי בושש משה לרדת מן ההר, ואז הם פונים אל אהרון ואומרים לו לעשות להם אלוהים, כי משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז קודם כל יש פה שאלה, מה פתאום, אם הם חושבים שמשה לא פה, משה נעלם, אז למה צריך לעשות אלוהים? סימן שאותם האנשים שביקשו את זה מאהרון, סברו שמשה הוא אלוה. כלומר, השורש של הנצרות כבר נמצא שם. כלומר, יש נטייה כזאת באומה הישראלית להעליל את הרבה, או משהו כזה. ומדוע הם עשו את זה? כשהם ראו שהוא בושש לבוא. עכשיו, מה זה בושש? אומרים חזל, בושש, בא, שש, ולא בא. כלומר, הגיעה השעה השישית, ואז הם ראו שמשה לא מגיע, למרות שהגיעה השעה השישית, דיינו חצות היום, אמרו שהוא לא בא, סימן שהוא לא יבוא יותר. הם טעו ביום אחד. וגם פה הם חשבו שבשנת 600, שנת תברש לפי הקבלה, כן, תברש, זה כמה? 600, לאלף השישי. אמרו, הגיעה שנת 600 ולא בא, אם כן עושים עגל. יש איזה מין תפקוד קבוע. עכשיו צריך להבין מה קרה באמת. מדוע הזוהר אמר שבשנת תברש תבוא הגאולה ולא בא? מדוע משה אמר שהוא יחזור בשעה השישית ולא בא? הוא בא. נכון, זו התשובה הנכונה. באמת משה בא. אבל הוא בא למעלה ולא למטה. כלומר, באותה שעה משה קיבל את הלוחות והתכונן לרדת. אבל יש הפרש בין פסגת ההר לבין תחתית ההר. הפסגה הזאת היא הגורמת למשה לאחר. ההפרש הזה. אז מה זה אומר ההפרש הזה? ההפרש בין הדברים כפי שהם במציאות האידאית לבין איך שהם בריאליה, במציאות. וזה בדיוק מה שקרה בשנת תברש. בשנת תברש באמת הייתה הגאולה. רק שזה לוקח זמן עד שזה מתגלה למטה. כי כשאנחנו מסתכלים רטרואקטיבית, מה קרה משנת תברש ועד היום? עברו בערך 166 שנה. אנחנו רואים רטרואקטיבית שבאמת כל תהליכי הגאולה התחילו אז. אבל צריך בשביל זה... מה?
מה היה בתברש בדיוק?
בתברש בדיוק לא קרה כלום.
לא, אם משה קיבל את הלוחות...
באותה שעה מה שקרה שם, שהקדוש ברוך הוא פתח את המעיינות. כך אומר הזוהר אגב. שבשנת תברש לאלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. אז באמת נפתחו המעיינות. ובאמת מאז אנחנו רואים התפתחות טכנולוגית אדירה, גילויי חוכמה שלא היו כמותם במשך אלפי שנים, החל משנת תברש ואילך. כלומר, משהו התחלף אז, אבל זה לא הורגש עדיין. כלומר, צריך איזשהו מרחק היסטורי כדי לראות שזה קרה.
מה היה המהפכת
תעשייתית? הייתה הצהרה של ראש ממשלת אנגליה, ששכחתי את שמו, בפני הפרלמנט, בשנת תברש. והוא אמר... יש התעוררות, אף אחד לא הבין למה הוא אומר את זה אז, אבל הוא אמר את זה. ישנה התעוררות בעולם לשיבת ציון, ויש לאנגליה למלא תפקיד אקטיבי בדבר הזה. זה בתקופה שארץ ישראל הייתה בידי הטורקים עדיין. כך הוא אמר. כן. אז כנראה שבתברש קראו כל מיני דברים חשובים. אגב, זה גם שנת עליית תלמידי הגר"א. ירושלים, כן. מה? זה לא היד ישראלי. זה לפני כן. זה גם לא גלדסטון. זה מישהו אחר. אולי זה היה גלדסטון. טוב, צריך לדעות. אינני יכול לחתום על דבר. אז אם כן, זה מסביר מדוע הם פנו אל הנצרות. עכשיו צריך להבין, הנצרות, כמו שאתה אומר, יעקב, היא מלאה בסתירות. אבל הסתירות האלה הן הגיוניות. סתירות על פי לוגיקה. הנצרות מציעה לאדם לוותר על הלוגיקה. וכאשר הם ראו שהלוגיקה שלהם נפלה, אז היה נוח שייכנס בליבם איזשהו היגיון מיסטי של הנצרות. או? כן, בבקשה.
החסידים שמאמינים ברגע שלהם כל אחד זה גם איזשהו היגיון מיסטי?
לא. אני חוזר על שאלתך. כשהחסידים מאמינים ברבה, האם זה מיסטיקה? תשובה, לא. זה פשוט יהדות טובה.
טובה?
כן. כשיהודי אומר על הרבה שלו, שהוא אלוהים למשל, כל אחד יודע למה הוא מתכוון. כלומר, הוא לא מעלה בדעתו שזה נכון מבחינה תיאולוגית. מובן? אני מתכוון ככה. למשל, אנחנו אומרים בתפילות, אבינו שבשמיים. נכון? אומרים ככה? או אלוהינו שבשמיים. לא, אבל אבינו, אבינו מלכנו. האם אנחנו מתכוונים לומר שהקדוש ברוך הוא הוליד אותנו כעובר ברחם של אישה? לא. למרות שזה בדיוק מה שהמילה אב אומרת. אבינו, הכוונה, שהוא הוליד אותנו ברחם של אישה. אתה מעביר את אותו ביטוי בעולם האלילי, אוטומטית זה הופך להיות תיאולוגיה נוצרית. מובן? בגלל שהיהודים הם תיאורים. כלומר, היהודי יש לו נפש נקייה מעבוד הזרה. מה שאין כן הגוי, היותר פילוסוף שבעולם, כשהוא שומע ביטויים כאלה, הוא הופך את זה לעבוד הזרה. הוא קונה אותם והופך אותם לעבוד הזרה. לפי הראש שלו. ברור? הנוצרים, למשל, הם מספרים שאלוהים יפרה אישה. ושיש לו בן, ממש, בשר ודם, שיצא מן הרחם הזה, נכון? מאיפה הם לקחו את הרעיון המטופש הזה? מן היהדות. נכון? בני בכורי ישראל. כן? השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. פסוקים בתהילים.
והשם פקד את שרה.
ויתן לה השם הרעיון. יש כל מיני ביטויים כאלה בתנך. עכשיו, כשיהודי אומר את הביטויים האלה, הוא יודע למה הכוונה. כי הלב של היהודי באופן אינטואיטיבי יודע איך להתכוון לדברים האלה. כשהגוי שומע את זה, הוא הופך את זה אוטומטית לעבודה זרה. יוצא לפי זה שאנחנו אשמים בהיווצרות התיאולוגיה הנוצרית. כי אנחנו דיברנו עם הגויים בשפה שלנו ולא שמנו לב איזה אוזניים יש להם. מובן?
אז החסידים,
כן, החסידים. כשהחסידים אומרים על הרבי שלהם כל מיני דברים, הם יודעים בדיוק על מה הם מדברים. אני אגיד לך משהו. יש בזוהר ביטוי, זוהר, כן? זוהר זה הרבה לפני החסידות. הרבה הרבה לפני החסידות. כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. נכון? את פני האדון השם. אומר הזוהר, פני האדון זה רבי שמעון בר יוחאי. האם הזוהר התכוון לומר שרבי שמעון בר יוחאי הוא אלוה? כן או לא? לא, ברור שלא. כי הזוהר הוא יהודי, והוא נכתב בשביל יהודים. אז היהודים לא חושבים דברים כאלה.
הוא אמר את זה על עצמו.
יכול שרבי שמעון בר יוחאי אמר את זה על עצמו. יש גם במדרש. ושמעו אל יעקב אביכם, אל ישראל אביכם, חזל אמרו, מה זה שמעו אל ישראל אביכם? אל הוא ישראל אביכם. מובן? אז האם חזל התכוונו לומר שיעקב אבינו היה אלוה? התשובה היא לא. נכון? כי היהודים, כשהם אומרים את הביטויים האלה, הם אומרים אותם בשפה התואמת את הנפש שלהם. ברור?
וזה לא מאשים את התורה שכתבה ככה.
לא. אבל השאלה למי נכתבה התורה? האם התורה נכתבה לנוצרים או ליהודים? אז זו השאלה. הרי יש בגמרא, יש במדרש, שמשה רבנו כשהוא כתב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה נותן יד למינים לרדות. אמר לו, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. נכון. 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 מתי, יפה, אתה אומר שיש פה סתירה בין דבריי. יש בין זה? אני חוזר על השאלה שלו. היא לכאורה מצביעה בצדק על סתירה בדבריי. שאני אמרתי שהתורה נכתבה בשביל ישראל. ובשיעורים אחרים אני אמרתי שהתורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים. הכיצד? איך נסביר את זה? לעומת זה? הרי שני המאמרים סותרים ונאמרו על ידי אותו בן אדם. זה כלומר אני. הכיצד? תשובה. מתי התורה נכתבת בשביל הגויים? כשעם ישראל חי. כלומר, כשאנחנו בכל מלוא השיעור קומה שלנו, דהיינו שאנחנו בארץ ישראל, עם בית המקדש, עם נביאים, עם סנהדרין, כלומר, ושכינה שורה בתוכנו, אז יש הערה לאומות העולם דרך התורה שבכתב. ואז ההערה הזאת היא בריאה. ברגע שאנחנו מתים, כלומר, כן, בריאה, מלשון בריאות, כן. לעומת זה, ברגע שאנחנו יוצאים אל אומות העולם, ברגע שאנחנו מתים, אז כל המושגים שלנו נתפסים לפי הקריטריונים שלהם, ואז הם הופכים את זה לעבודה זרה. דוגמה, אני אסביר לך את זה על פי מדרש. יעקב אבינו אמר ליוסף, אל נא תקברני במצרים. מה אומר רש"י? למה? שלא יעשו אותי עבודה זרה. זאת אומרת, יעקב אבינו פחד שהנוצרים יעשו אותו לעבודה זרה, מתי? כשהוא ימות. כשהוא חי, למה שלא יעשו אותו עבודה זרה? כשהוא חי, אי אפשר לטעות. ברור? אז אותו דבר, כשעם ישראל חי, אז זה טוב שהגויים קוראים בתורה שבכתב. כשעם ישראל מת, זה לא כל כך כדאי. מובן? הנה, בזה גישבנו את שני המאמרים שהיו לכאורה סותרים, והנה נתיישבו.
עכשיו הוא מת או חי?
עכשיו האם עם ישראל מת או חי? הוא חי. חי. זה כמו תינוק שנולד. תינוק שנולד ויש לו צהבת. הוא לא חי? הוא חי. רק יש לו צהבת. כן? בילי רובין 12.
כן?
ולפעמים כשהוא משתולל, אז זה כמו בילי זקיד. כן.
יעקב צדיק.
השאלה למה הוא מתכוון? כן, השאלה למה הוא מתכוון? אם הוא מתכוון לומר שהוא אלוהים במובן התיאולוגי של המילה, אנחנו נסכול אותו. אם הוא מתכוון במובן המוסרי, במובן של שהוא מוסר את דבר השם וכו', זה מותר. כמו שכתוב, למשל, משה איש האלוהים. מה זה משה איש האלוהים? אמרו חז"ל, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. נכון? זה כתוב בחז"ל. נכון? מה? כשזה עובר למיתולוגיה היוונית, זה מקבל צורה מיתולוגית. כשחז"ל אומרים את זה, מתכוונים למשהו אחר לגמרי, עיין בעין היה על הדרשה הזאת. עכשיו, מה הוא מסביר את זה אחרי לגמרי? כן. כן, בבקשה.
קודם הזכרת את הדוגמה של רבי מלובביץ' בחב"ד.
כן.
שכיום יודעים על מה הם מדברים, שלא מתכוונים שהוא אלוהים.
אני לא בטוח שכולם, אבל אני מקווה.
זהו. איך אפשר לתת דבר כזה, לתופעה כזאת להתבצע, בלי לדעת מה יקרה בעוד איקס זמן?
אני מסכים איתך שזה מסוכן, אתה יודע. הרי יש פוסקים שאמרו שאסור ללכת להתפלל על קברי צדיקים, בגלל שישראל עושים טעות ומתפללים אל הצדיק. וכותב נמלי הרמה, הנח להם לישראל, הם בטח לא מתכוונים. כלומר, אם עם ישראל עושה את זה, סימן שהם בסדר. אבל צריך לקוות שהם באמת בסדר.
זה
רציני. לא, זה רציני מאוד, כי זה אומר שאנחנו יודעים מי הם היהודים. אנחנו יודעים מי זה היהודים. טוב. לא אמרתי שהם יהודים מבולבלים, אבל באופן כללי. האומה הישראלית... לא, אני אומר, עם ישראל הוא מחוסן נגד עבודה זרה. במיוחד האשכנזים. מדוע? בגלל שהאשכנזים חיו בין עובדי עבודה זרה. לכן יש להם רגש בריא ביחס לדברים האלה. הם יודעים מיד להיזהר. מה שאין כן אחינו הספרדים, שהם לא חיו בסביבה של עובדי עבודה זרה, ולכן הם עשויים ליפול לדברים האלה.
החוט האדום ולמים.
כן, החוט האדום.
זאת אומרת שאפילו שבן אדם אומר במפורש, פללתי לרבי שמעון.
צריך להיזהר. אבל מן הסתם ליבו טהור. כן, זה אפשר להגיד, מן הסתם ליבו טהור. שאלה אומר כן. בבקשה. זה לא שלא צריך למחות, אבל לא לסכול אותו. כן, מה אתה אומר?
לא יודע אם זה בדיוק שייך לנושא. מתי בעצם היהודים, שלכאורה הפכו להיות נוצרים, מתפצלים מהיהדות?
אתה שואל מתי הנוצרים הוצאו מכלל ישראל?
כן, אבל לכאורה הם היו בהתחלה יהודים.
נכון.
איפה היה בעצם השאלה? מה קרה?
הבנתי את השאלה. התשובה היא, ברגע שהם רדפו את היהודים לטובת הרומאים. ברגע שהם עברו מבחינה מדינית, פוליטית, לצד של הרומאים. באותה שעה הם יצאו. טוב. אגב, מעניין, איך הייתה האסטרטגיה כדי להוציא אותם? איך הוציאו אותם מהיהדות? אתם יודעים? ברכת המינים, כן? רבן גמליאל תיקן ברכת המינים. נו, אז מה אם הוא תיקן ברכת המינים? איך זה מוציא אותם מהיהדות? זהו. באותה שעה הם כבר לא יכולים להיות בבית הכנסת. הם גם לא יכולים לענות אמן. כי ברגע שיש ברכה נקדם, אז הם חייבים לצאת מבית הכנסת. זאת אומרת שעד אז, הם פעלו עם כולם, היו מניחים תפילין כל יום והכל. בסדר, לא משנה, אבל זה הכריח אותם להקים בתי תפילה משלהם. כלומר, זה מראה לכם עד כמה שהם היו מעורבים בתוכנו. הם היו כל זמן שבית המקדש היה קיים, הם היו מקריבים קורבנות כמו כולם. הם היו מניחים תפילין כל בוקר. הם היו שומרים שבת, אוכלים צ'ונט, הכל.
כן.
הם פרשו, לא, הם פרשו ברגע שהם שיתפו פעולה. ברגע שאתה משתף פעולה עם האויב, אז הוא מוציא את עצמו. ואז בעצם ברכת המינים הייתה רק, אפשר לומר, המכה בפטיש של הדבר הזה.
תראה, שיטה הזאת, יש כאן הרבה יהודים שהם...
למה? אני לא מכיר. לא מכיר, לא מכיר. טוב, בואו נמשיך. מה?
אני רוצה לתקן את מה שאומר. אז לך עבד לא טוענים שהרבי זה מכיר.
לא טוענים. אתה יכול להיות הרב שלא יתענו בעוד איקס מה?
קודם כל, ביטויים כאלה, סליחה, יש ביטויים אצל חלק קטן אמנם של חסידי חב"ד שנותנים תוארי אלוהות לרבי. אז אני אומר, גם אלה שמדברים כך, הם לא מתכוונים. כך אני חושב. כן. טוב. הבניין אשר שב עמלו בוניו בו הוא חשבון הקץ. אי אפשר לדעת. כמו שהתבר למעלה, שדבר זה לא יבוא בו הידיעה לשום אדם ושום רעיון, וכמו שהתבר עוד טעם דבר זה. הוא הפרק מקום שנהגו. במסכת פסחים, דף נ"ו, עמוד א'. אמר רבי שמעון בן פזי, ויקרא יעקב אל בניו, ביקש יעקב לגלות קץ הימין לבניו, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, חס ושלום יש פסול במיטתי, כי אברהם אבי אבא, שיצא ממנו ישמעאל, וכי יצחק אבי, שיצא ממנו עשיו. זה אפשר לתאר לעצמנו, כן? יעקב אבינו שוכב במיטתו, כל הילדים נכנסים, ברגע שכל הילדים נכנסו, הסתלקה שכינה. מה זה אומר? אחד, מה? כן, אחד לא בסדר, אחד הוא מסלק את השכינה בנוכחותו. אמרו, שמע ישראל. כלומר, למי הם התכוונו כשהם אמרו ישראל? אליו. השם אלוהינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. מיד פתח הזקן ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה כמו ברוך השם, כן? זאת אומרת שזה המקור ההיסטורי לפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש פה שאלה. דוד המלך נולד במחצית הזמן בין אדם הראשון לשנת התשח ולא מלך כפי שאמר הרב. סליחה, לא אני אמרתי מתי הוא מלך. אחד התלמידים שאל מתי הוא מלך, ואז אני אמרתי שזה 30 שנה אחרי לידתו. אבל אני בהחלט התכוונתי, ואני אמרתי זאת בשיעור, ואני חוזר וטוען שזה מה שאמרתי, ששנת לידתו היא אמצע ההיסטוריה. כך שאין בינינו מחלוקת בינך לביני, ניסן היקר. בסדר? טוב. כן. למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו אחרי אמירת שמו של הקדוש ברוך הוא? ברור. אומר רבנו הרב צבי יהודה קוק בספר אור לנתיבתי שכל אזכרת שם שמיים היא תמיד לבטלה במידת מה. מדוע? בגלל ההפרש בין המוחלט הבא לידי ביטוי בשם הזה לבין היחסי של עולמנו. לכן כל פעם שאני אומר את שמו של הקדוש ברוך הוא, אני תמיד אומר אותו לבטלה. לכן תמיד צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכן כששמעו את השם הזה בעזרה, היו אומרים, ברוך שם כבוד. מובן? ולכן הוא אומר, גם אין לך הזכרת שם שמיים יותר מאשר שמע ישראל, ולכן אז אומרים ברוך שם כבוד. בסדר? כך מפרש הרב צבי יהודה בספר אור לנתיבתי. בוס.
זה כאילו קצת ההסתרה שיש בעולם, הזה.
העולם הזה יש בו הסתרה, מה לעשות? מה, לא ידעת את זה? נכון. טוב. איפה היינו? אומרת הגמרא. אמרו רבנן, איכי נעבד? נמרה, כלומר, מה נעשה? נאמר אותו, לא אמרה משה. משה הרי כשהוא אמר שמע ישראל, מיד אמר, ואהבת את השם אלוהיך, לא אמר ברוך. לא נמרה, אולי לא נאמר אותו. אמר יעקב. הרי יעקב כן אמר אותו. התקינו שיהה אומרין בחשאי, כלומר בלחש. כן, כדי לצאת ידי חובת שניהם. מה רצית?
לא, אז
זה מה שכתוב. מה?
חוץ
מיום הכיפורי. נכון. אמר רבי יצחק בשם רבי עמי. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה. אני גם לא הסברתי. אמר רבי יצחק בשם רבי עמי. לא. משל לבת מלך, כי שם ביום הכיפורים אתה בעולם מושלם, נו. אמר רבי יצחק בשם רבי עמי. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה. מה זה ציקי קדרה? זה כשמבשלים, בתוך הקדרה יש כל מיני דברים דבוקים כאלה. זה הכי טעים, נכון? מגרדים את זה ככה עם הכף, זה משהו, כן? אבל, נכון, אבל זה לא יפה לאכול את זה. בת מלך, מה היא? תתחיל לגרד את הקדרה. אז יש בעיה. תאמר, כלומר, תגיד שיביאו לה, יש לה גנאי. ולא תאמר, יש לה צער. אז מה עושים? התחילו עבדיה להביא לה בחשאי. אז המשרתים הם הבינו את זה. אז ככה, בצד ככה, כשאף אחד לא שם לב, מביאים לה קצת מציקי הקדרה. ואז היא מבסוטה. עד כאן דברי הגמרא. אז קודם כל, מה הגמרא מדברת? מה הנושא של הגמרא שקראנו? זה שאי אפשר לגלות את הקץ. נכון? טוב. וביאור עניין זה. כי יעקב הוא שמוכן לגלות קץ הימין יותר מכל האבות. כן, הרי הוא ביקש לגלות את הקץ. למה הוא ביקש? למה לא אברהם ביקש? למה לא יצחק ביקש? משמע שיש ליעקב תכונה מיוחדת של גילוי הקץ. וזה מפני... מסביר לך למה. שהקץ האחרון הוא גאולה מן אדום המתנגד ליעקב. וכמו שהתבר למעלה, דאמר, בואי לדן כד יקום דן. ומפני כך יעקב הוא סיבת הגאולה העתידה, ולפיכך יעקב הוא מגלה קץ הימים. הרי הקץ, הכוונה האחרית הימים האחרונה. הרי מספר פעמים בהיסטוריה הייתה לנו אחרית הימים. אחרית הימים זה כל פעם שיוצאים מגלות. אז הייתה אחרית הימים כשיצאנו ממצרים, הייתה אחרית הימים כשיצאנו מבבל, ויש אחרית הימים השלישית כשיצאנו מבריטניה. והקץ השלישי הוא גם האחרון, לכן הוא נקרא גם הקץ. קץ אחרית הימים. מי שלט פה בארץ הזאת? הבריטים, נכון? אז יצאנו מעולם, מתחת עולם. כל עם ישראל היה פה. כל ישראל היו פה. כי יושבי ארץ ישראל הם כל ישראל. היה גם שישים ריבו פה. אבל גם אם לא היו שישים ריבו. הרמב״ם אומר אפילו היו 10 אנשים. היו 600,000. כלומר 60 ריבו. אבל אני אומר, הרמב״ם אומר שעם ישראל שבארץ הוא כל ישראל, הם הקהל, אפילו היו 10 אנשים. כך לשונו בפירושו למסכת הוריות. מה? הרמב״ם אומר את זה בפירושו למסכת הוריות. בסדר? הוא אומר עשרה אנשים. בספר המצוות הוא לא כותב עשרה אנשים. בספר המצוות הוא אומר את העיקרון, אבל הביטוי עשרה אנשים זה באוריות. היו? כן, ודאי. טוב. אז איפה היינו? ומזה הטעם נזכרו, אז כן, יעקב, הנה, אם כן, הוא המנגד לאדום. כן, אברהם הוא לא מתנגד לאדום, הוא מתנגד לנמרוד, לכל מיני, לאבי מלך. יצחק הוא מתנגד ל... גם כן לאבי מלך, וזה יעקב, הוא יצחק מנגד לישמעאל, אבל יעקב הוא הנגדי לאדום. ומזה הטעם נזכרו האבות אחורנית, כי הכתוב הזה נאמר על הגאולה שתהיה לעתיד, ויעקב הוא סיבה ראשונה לגאולה העתידה, כמו שהיה אברהם. כן, למה הוא מתכוון? הוא לא אומר מה הפסוק, אבל הפסוק זה וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז אם כן, מדוע בגאולה האחרונה מוזכר קודם כל יעקב? כי עיקר עניינה של הגאולה זה בשביל יעקב. מובן? כן. ומזה אתם נזכרו האבות אחורנית, כי הכתוב הזה נאמר על הגאולה שתהיה לעתיד. ויעקב הוא סיבה ראשונה לגאולה העתידה, כמו שהיה אברהם סיבה לראשונה בגאולת מצרים, שהרי אליו הבטיח וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ולכך יעקב הוא מגלה הקץ של עתיד. ועוד, מטעם אחר, יעקב ראוי לגלות הקץ של עתיד. עכשיו כאן הוא אומר משהו יותר מהותי. כי הקץ לעתיד הוא סתום ונעלם מאוד. ויעקב, מעלתו ומדרגתו, עד המדרגה שהוא נעלם ונסתר. כמו שידוע, מדרגת יעקב. ולכך אפשר לו לגלות הקץ, אף שהוא נסתר ונעלם. ודבר זה זכה אליו יעקב, מפני שלא היה פסול בזרעו, דבוק בכוחות חיצוניות, רק כולם היו דבקים בכוח פנימי קדוש. ולכך היה מעלתו ומדרגתו, מגיע עד המדרגה שהיא פנימי נסתר. והיה אפשר לו לגלות הקץ הפנימי הנסתר. ומפני שאין ראוי לגלות דבר זה, שהרי עולם המשיח כאילו הוא עולם חדש, ואין ליעקב לגלות מצפוניו, ולכך נסתלקה ממנו שכינה. ואמר יעקב, שמה יש פסול בזרעו? כי אם יש פסול בזרעו, והיה זרעו יוצאים מן המדרגה העליונה הנסתרת הפנימית, מצד הזה אין יכול לגלות הקץ. כלומר, יעקב, עד רבה, כיוון שהאפשרות שלו לגלות את הקץ זה בגלל שאין פסול בזרעו. עכשיו יש מניעה ממנו, נסתלקה ממנו שכינה, אז אולי יש פסול בזרעו. זה הסיבה לשאלה. מה זה פסול בזרעו? הכוונה שהוא עוד לא הגילוי המוחלט של כוונת הבורא. ואז יוצא שבזה שבמקום שיהיו שלושה אבות, אולי צריך ארבעה אבות, חמישה אבות. כל זמן שעוד לא נולדה הזהות הישראלית בטהרתה. כן? זאת הייתה דאגתו של יעקב אבינו. בסוף התברר לו שזה לא נכון. כן? שכל היהודים הם יהודים. בחידוש. היה צריך לברר את זה. שכל בני ישראל הם יהודים. מה, לא ידעת? כן, לא ידעתי. לכך אמרו, שמה ישראל השם האלוהינו השם אחד. וביאור עניין זה, שלכך תלו עצמם ביעקב. כי בוודאי יעקב הוא דבק באחדות השם יתברך לגמרי. הרי מה אמרו לו? כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. לכן הם תלו את עצמם ביעקב. כן? שאין ספק שיעקב הוא דבק לגמרי בו יתברך. במשהו אחד, כמו שאמרנו. ולפיכך אין בליבו אלא אחד. ולכך אין בליבנו אלא אחד, שגם השבטים דבקים באחדות השם יתברך, על ידי יעקב, כי האחדות הוא בשני פנים. האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד, והשני, כי אם אינו אחד מצד עצמו ויש לו חלקים, אם כי אינו אחד מצד עצמו ויש לו חלקים, וחלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותו. יש פה שאלה. האם המלשינים של היום יצאו מכלל ישראל, והרי הם מה מפגינים נגד ישראל? תשובה, לא. זה שמפגינים, זה בגלל שהם מבולבלים. אם בשלב מסוים אנשים המבולבלים יהפכו להיות אויבים בפועל של האומה, אז באמת יהיה מקום לדבר, אבל זה לא המצב. צריך, לא, כי כדי להיות מן המינים, היוצאים מכלל ישראל, צריך שיתקיימו שני תנאים. צריך שהם יהיו שונאי ישראל ברצון ובמעשה. אם זה רק ברצון או רק במעשה, זה עדיין לא מוציא אותו מכלל ישראל. יכול להיות שאדם עושה מעשה שהוא מזיק לאומה, רק הוא לא רוצה להזיק לאומה. הוא דווקא חושב שהוא בצד הטוב, בצד של טובת האומה. אני לא יודע בדיוק מה זאת אומרת שהמעשה הוא העיקר, אבל אני אומר שכדי שאדם יוגדר כמין צריך שני דברים. יש פה עוד שאלה. למה יוסף נקרא סתנו של עשיו ולא יעקב? תשובה. א', עשיו כותבים בלי יוד. כן? עין סין וו, לא עם יוד כמו שכתבת. דבר נוסף, יוסף הוא התוכן הפנימי של יעקב. הרי כל מה, אלה תולדות יעקב יוסף, כל מה שהרע ליעקב, הרע ליוסף. כשההבדל בין יוסף ליעקב, שיעקב הוא צדיק החי בתכונה של כלפי עצמו, מה שאין כן, יוסף, שהוא פועל כלפי זולתו, כי הוא למד מדעי המדינה במצרים. ולכן הוא רק יכול להוציא לפועל את עוינותו של יעקב לעשיו, כי לא יש כוח הדומה לכוחו של עשיו, שהוא הכוח המדיני, הפוליטי. כן? מה רצית?
יש על היחידים של המרצים שביצעו בקטה, שכן משתפים פעולה עם הפלסטינאים, האיראנים, אז הם כן יוצאים את הרצון
לעשיו? אני לא יודע, משתפים פעולה. לא המשתתפים פעולה. כן. מה? אתה שואל אם הם יצאו מהכלל. אתה כל כך מחפש אנשים להוציא אותם מהכלל. לא מחפשים, לא מחפשים. אנחנו מחפשים. למשל הירש, כן, שמציג את עצמו בתור השר לענייני יהודים של הרשות הפלסטינאית. כן? הוא פשוט משוגע. אז מה, משוגע תעשה משהו? מטורף. לא אמרתי שלא יכולים גם להיות תופעות כאלה. אני אומר אבל שמחליטים על מישהו להוציא אותו מהכלל, צריך לשתות הרבה כוסות תה. בסדר? מה? עם קרח? אפשר עם קרח. עם לימון, כל מיני. כל מיני אפשרי. טוב, בואו נמשיך ב...
מה היה דינה דמלכותה? היינו יכולים להוציא אותו
מהורג? אם היה דינה דמלכותה, האם היינו יכולים להוציא אותו להורג? אני לא מבין את השאלה. יש דינה דמלכותה.
לא, אבל אני מתכוון
למלך,
שיכול
להגיד
זה,
אם הוא
רואה את זה בתור
בגדה. נו, היום מדינת ישראל לא יכולה להוציא להורג בוגדים?
לא, היא לא עושה
את זה. היא יכולה? אז למה אתה אומר, אם היה?
מלך היה עושה את זה.
איך תדע? יש כל מיני אפשרויות. טוב. לכן אומר כאן המהר"ל, יש שני סוגי אחדות. יש אחדות עצמית, ויש אחדות שהיא איחוד של האחדים. כן? מה שנקרא לאחד. יש להיות אחד, ויש לאחד. אז הוא אומר כך. כי האחדות הוא בשני פנים. האחד הוא הדבר שהוא בעצמו אחד. והשני הוא, אם כי אינו אחד מצד עצמו, ויש לו חלקים, החלקים נעשים אחד על ידי דבר המאחד אותו. כמו שהוא העניין באדם. שיש לאדם איברים מחולקים, וכולם הם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת, כמו שהתבר למעלה. כן, הרי אדם זה כבד, לב, כליות, מוח, כל מיני איברים. מה זה בן אדם? צריך לאחד את זה. איך אתה מאחד? הנשמה מאחדת. ויש באדם 12 איברים, והם מנויים בספר יצירה, שהם עיקר איברי האדם, וכולם מתאחדים על ידי הנשמה הנבדלת. וכנגד זה הם 12 שבטים גם כן, והם מתאחדים על ידי יעקב אביהם שהוא אביהם, ועל ידו הם אחד. ולכך על ידי יעקב השבטים דבקים באחדות השם יתברך, ואם לא כן, מאחר שהם 12, לא היה להם דבקות בו יתברך, ומה שהוא יתברך אחד, ולפיכך הם אומרים שמה ישראל השם אלינו השם אחד. ועוד, כי בני יעקב שהיה בהם שבט לוי, שהוא קדוש לשם, והוא נבדל מכל שאר השבטים, והוא כנגד א' שבשם אחד, כי האחד הוא נבדל מהכל, ואחר כך חטא בני גבירות, כנגד החטא במילת אחד, כי יוסף נעשה ממנו שני שבטים, אפרים ומנשה, ואחר כך דלת בני שפחות, כנגד הדלת במילת אחד. לכך אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כי הוא כנגד מילת אחד, שהוא הטבע, כך אנו כנגד האותיות שבשם אחד. ואנחנו נעשים לאחד על ידי יעקב, שהוא כנגד מילת אחד. כלומר, יש המילה ויש האותיות. המילה אחד פירושה האחדות העצמית, וזה נמצא אצל יעקב, והפירוט של האותיות של אחד, א', ח' וד', זה האיברים המחולקים המתאחדים על ידי הנשמה, שהיא יעקב. מובן? זה בעצם מה שהם אמרו לו. לכן הם תלו את אמונתם ביעקב, כי הם היו כמין הופעות של האישיות שלו. עד כאן מובן? טוב. טוב, עד כאן להיום.